אנחנו קוראים את הפסוק הראשון בפרק ג' ויגר החודש השביעי ובני ישראל בערים ויאספו העם כאיש אחד על ירושלים. לא תכננתי, אבל ככה יפה שמגיעים לפרק שלישי בעזרא, ערב ראש השנה, וגם הפרק הזה עוסק בערב ראש השנה. החודש השביעי מגיע, הוא חודש תשרי. בני ישראל שבסוף פרק ב' קראנו עליהם שהם התפזרו והתיישבו בערים השונות, כן, בסוף פרק ב' היה וישבו הכהנים והלווים ומן העם וכולי בעריהם וכל ישראל בעריהם. מגיע החודש השביעי, ערב ראש השנה, וכולם מתנפפים לירושלים. לכאורה הדבר תמוע. ראש השנה איננו חג של עלייה לרגל. המקביל בתורה בין ראש השנה ויום הכיפורים לבין שלושת המועדים האחרים שהתורה מונה אותם, זה העניין ששלושת המועדים האחרים הם רגלים, ויש בהם מצווה משותפת שהיא מכתיבה את אופיים של אותם מועדים, והיא מצוות העלייה לרגל. ואילו ראש השנה ויום הכיפורים הם מועדים שיש בהם קורבן מוסף, ונמנים פעמיים ברשימת המועדים יחד עם שאר המועדים, עם שלושת הרגלים. רוצה לומר בפרשת אמור בספר ויקרא פרק ג' ובפנחס בספר במדבר, בשני המקומות האלה התורה מונה את המועדים לפי סדר הלוח, מתחילה בפסח בניסן ועוברת, הוא החודש הראשון, ועוברת הלאה לפי סדר הלוח עד שהיא מגיעה לסוכות ולשמיני עצרת. והנה, למרות שיום ראש השנה ויום כיפור כלולים ברשימת המועדים, הם נבדלים משלושת המועדים האחרים בכך שאין בהם עלייה לרגל. וכמובן נובע, לא נובע, הייתי אומר, זה מעיד על אופיים של הימים האלה. לגבי יום כיפור, אנחנו יודעים מהתורה מה תוכנו של יום כיפור. ומהו תוכנו של יום כיפור? מה? כשמו כן? כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל עוונותיכם, לפני השם תטהרו. אז לגבי יום כיפור, תוכנו של היום הוא די שקוף, וזה מתיישב יפה מאוד עם מה שהתורה מצווה, על עיצומו של היום. ומה עיצומו של היום? מה המצווה המרכזית? ואם ייתם את נפשותיכם? אז לגבי יום כיפור אנחנו מבינים היטב שתוכנו של היום קשור בכפרה, בטהרה, והדבר כרוך בצום ובעינוי נפש, וממילא מה שייך עלייה לרגל ביום כזה. עלייה לרגל עם כל השמחה שבה, עם כל ההתערבות של היחיד, של הפרט, בהמון, היא באמת הסמן שמאפיין ימים של שמחה גדולה. יום כיפור הוא לא יום, הוא יום של שמחה, לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים, אומרת המשנה בסוף תנית. אבל התוכן הפנימי שלו הוא בעצם יותר פרטי, אישי, אינדיבידואלי. עמידתו של הפרט לפני אלוקיו, טהרתו הרוחנית של הפרט. ואם הוא יעלה לרגל ביום כזה, זה עשוי לטשטש את תוכנו ועניינו של היום. לגבי ראש השנה, אין לנו כלום בתורה. מה כתוב על ראש השנה בתורה? ראש השנה מוזכר בתורה פעמיים. פעם אחת בפרשת המועדות באמור, ומה נאמר שם על היום הזה? שהוא שבתון זיכרון פרועה. כך כתוב באמור. מה כתוב היום על ראש השנה בפרשת פנחה?
יום תרועה ירחם.
שהוא יום תרועה. אז ראש השנה בעצם חוץ מזה שיש בו מצוות תרועה, אנחנו לא יודעים כלום בתורה. כלום אנחנו לא יודעים. לא ביום כיפור אנחנו יודעים, יש לנו היטב ידיעה מה התורה מתכוונת לעשות ביום הזה, שנעשה בו. אבל ראש השנה, מה התורה בעצם רוצה מהיום הזה? שזה יהיה יום תרועה. למה יום תרועה? על מה ולמה? מה אופיו של היום הזה? טוב, אז זה נושא שאולי נטפל בו קצת בהמשך, דיברנו עליו לא פעם, אבל ברור מזה שאין בראש השנה עלייה לרגל כמו שאין ביום כיפור עלייה לרגל, וגם סמיכות הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים מעידה על קשר בין הימים האלה, ומעידה על כך שגם תוכנו של ראש השנה הוא אינדיבידואלי, פונה יותר לעמידתו של הפרט לפני אלוקיו. עוד ראיה לתפיסה הזאת של ראש השנה שהוא שונה ונבדל משאר המועדים וקרוב ברוחו באמת ליום הכיפורים, אף על פי שכמובן יש גם הבדל בינו לבין יום הכיפורים, זה עוד הבדל בולט בתורה בין שלושת הרגלים לבין ראש השנה ויום כיפור. אמרנו הבדל אחד זה שאין עלייה לרגל. מה ההבדל השני? מה? לא שומע. הלל. הלל לא כתוב בתורה, אני מדבר על מצוות התורה, לא על מדברים של רבנן. מה? תקיעת שופר, בסוכות יש לולב. אני שואל במה נבדלים ראש השנה ויום כיפור מהמועדים האחרים, חוץ מאשר העלייה לרגל. איזה מכנה משותף שיש למועדים האחרים, והוא חסר לגמרי בשני המועדים האלה. כן. מצוות שמחה. טוב, זה נכון. אבל הייתי כורך את מצוות השמחה להגיע לרגל, זה אותו דבר, זה דומה. עוד? בתוכן של המועדים האחרים, שמבדיל בינם לבין שני אלה.
תוכן חקלאי?
תוכן חקלאי נמצא אצל כל שלושת המועדים. אביב, קציר, עסיס. אין בראש השנה וביום הכיפורים תוכן חקלאי כלל, אף על פי שמבחינה חקלאית הם נופלים בעונת מעבר והם ערב חג העסיס, אבל הם עצמם בתורה לא קשורים כלל במחזור השנה החקלאית, ותשלימו כבר עם כך. מה עוד חסר בהם בהשוואה למועדים האחרים? רקע היסטורי. לגבי שלושת המועדים, אז שניים מהם לפחות הדברים מפורשים בתורה, חג הפסח הוא זכר ליציאת מצרים, וחג הסוכות קשור, כי בסוכות חשבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, ההליכה במדבר. שבועות אמנם לא מפורש בתורה, אבל מפורש כן, על פי חשבון יוצא, אפילו על פי הסתכלות ראשונית, יוצא שבועות כן קשור לזמן שבו ניתנה תורה. שהרי כתוב במפורש בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים באו מדבר סיני, ושם בפרק י"ט בספר שמות ברור שהתורה ניתנה בימים הראשונים של חודש סיוון. אז כשחז"ל אמרו, עשו חשבון יותר מדויק, והגיעו למסקנה שהתורה ניתנה בדיוק בו"ז בסיוון, הם הולכים בעצם לא רחוק מפשט גמור במקרא. ו"ז, ז"י, כידוע, יש בזה דיונים, לא זה המקום. יוצא שהתורה נתנה למועדים שלושת הרגלים משמעות כפולה, חקלאית והיסטורית. בראש השנה ויום כיפור אין לא צדדים חקלאיים ולא צדדים היסטוריים. ולא שחז"ל לא גילו לנו ששני המועדים האלה יש להם צדדים היסטוריים. ראש השנה, מה הצד ההיסטורי שלו? בריאת העולם לפי דעות מסוימות, לא מוזכר. איפה זה בא לידי ביטוי בתפילת מוסף של ראש השנה? היום הרת עולם. יום כיפור, חז"ל גילו גם את שורשו ההיסטורי. בדיוק מה? אחרי חטא העגל, הכפרה הסופית של חטא העגל הייתה ביום כיפור, אחרי שמשה ירד עם הלוחות השניים. זה יום מתן לוחות שניים והכפרה הסופית של חטא העגל. אבל רבותיי, אי אפשר להגיד שזה דומה למה שיש ברגלים. זה מדרשי חז"ל, זה לא כתוב בתורה, וזה גם לא תופס שום מקום בסידור, בתפילות ובתודעת הימים האלה. בתפילת יום כיפור כמדומני בכלל לא נזכר עניין הלוחות השניים והכפרה על חטא העגל. בתפילת ראש השנה נזכר היום הרת עולם, אבל אני חושב שעד שמישהו אמר פה אף אחד לא זכר את המשפט הזה, וגם לא שם עליו לב, וגם אולי לא הבין את המילים. זה לא עומד במרכז החשיבה בראש השנה, לא בתורה, לא בדברי חז"ל ולא בתפילה. כלומר, החגים האלה נטולים לגמרי מן הצדדים, מן התכנים שמאפיינים את שלושת המועדים, גם מבחינת הרקע ההיסטורי והחקלאי, גם מבחינת המצווה שנותנת לשלושת הרגלים את אופייה המרכזי, וזה עלייה לרגל, והשמחה. ששני הדברים האלה חסרים. כל זה רבותיי מחזק בנו את הסברה שראש השנה יש לו צדדים דומים ליום כיפור. הוא בן זוגו של יום כיפור. כלומר, כל התכנים שאמרנו על יום כיפור גלויים בתורה, משהו מעין אותם תכנים נצטרך לומר גם על ראש השנה. אז כל זה היה רקע לשאלה מה פתאום עולים לרגל. אחרי שראינו שבראש השנה אין עלייה לרגל, מה פתאום עולים פה לרגל? מי אומר שבאמת מדובר פה על ראש השנה? אולי הכוונה לחודש, אולי הכוונה שהם עלו לרגל לסוכות, שגם הוא חל בחודש השביעי. אז אולי נצטרך לקרוא את הפרק ככה. נראה, תגידו לי מה דעתכם. ויגע החודש השביעי, והתחילו בהכנות לעלייה לרגל, אבל לא מיד בהתחלת החודש השביעי, אלא בהמשכו, ובני ישראל בערים, ובערב סוכות, ויעצבו העם כאיש אחד אל ירושלים. אני אומר לא, הם עלו בסוף חודש אלול, ובימים אלה, אתמול היום, הגיעו כולם לירושלים לחוג בעת ראש השנה. הדבר מפורש בהמשך הפרק, ונראה. היה גם יהושע בן יוצדק, מי היה יהושע בן יוצדק? הכהן הגדול של שבי ציון בדור הראשון. והיה גם ישוע בן יוצדק ואחיו הכהנים, וזרובבל בן שאלתיאל ואחיו, ויבנו את מזבח אלוהי ישראל להעלות עליו עולות, ככתוב בתורת משה איש האלוהים. ובכן, התכלית המרכזית של שיבת ציון מבחינת מטרת, מבחינת הסרת כורש, וגם מבחינת השקפתם של העולים, לחדש את העבודה בבית המקדש ולהמשיך את עבודת הקורבנות על המזבח ששווה כ-50 שנה ולא עלו עליו עולות וזבחים. 50 שנה עמד המקדש בשיממונו, ועבודת הקודש פסקה מישראל קרוב ל-50 שנה. הנה מחדשים את עבודת הקורבנות, בונים את המזבח. ויכינו המזבח מכונותיו, כי באימה עליהם מעמי ארצות. ויעלו עליו עולות לאדוני, עולות לבוקר ולערב. פסוק הזה מצריך באור. ויכינו את המזבח על מכונותיו, מה פירוש? מה? במקום שבו הוא עמד. כי כידוע זה ליקובה, המזבח חייב להיות ממוקם בדיוק במקום הנכון, וזה אחד הבעיות המרכזיות בהלכה בימינו כשדנים על חידוש העבודה. אחת הבעיות המרכזיות היא מציאת מקום המזבח, וחז"ל אומרים שעלו איתם נביאים מבבל, חגי זכריה ומלאכי, שהעידו להם בנבואה על המקום המדויק של המזבח. אף על פי שיכול להיות בפשט שפרידי המזבח הישן עוד היו קיימים, כי הרי בסך הכל עברו לא הרבה שנים, וייתכן שאפשר היה לראות פשוט את היסודות של המזבח הקדום. ובכן, והכינו המזבח על מכונותיו, כי באימה עליהם מעמי הארצות. כאן הרמז הראשון בספר עזרא, לאחד הדברים שעתידים להבטיק אותנו בהמשך הספר, עזרא ונחמיה, הצרות של עמי הארצות, ועמי הארצות פה, יש להבין שאינן כעמי ארצות בלשון חז"ל בדורות מאוחרים יותר בימי בית שני. מה הם עמי ארצות בלשון חכמים? מה?
איפה הם איתנו נכונים?
אנשים בורים שאינם יודעי תורה ואינם מקפידים בקיום המצוות. אלה הם עמי ארצות בלשון חז"ל. עמי ארצות זה ספר עזרא ונחמיה, או עם הארץ זה ספר עזרא, לא, שלא תבינו נכון שזה דווקא עמי ארצות, זה גם עם הארץ, הוא כינוי לאותם עמים שגרו בארץ והוגלו אליה בידי מלכי אשור בכמה וכמה גלים עוד מתקופת גלות עשרת השבטים. האשורים, אחר שהם רוקנו את ארץ ישראל, את חלקה הצפוני של ארץ ישראל המערבית וגם המזרחית, הם לא השאירו ואקום, לא השאירו חלל ריק, אלא הזרימו לתוכה ערב רב של עמים צפוניים שהרשימה שלהם נמצאת במלכים וגם בעזרא ונחמיה, והעמים האלה הפכו להיות עמי הארץ. עכשיו דבר קרה דבר מעניין. היהודים הם נקראים בספר עזרא ונחמיה שווי הגולה, והגויים שגרו פה הם נקראים בספר עזרא ונחמיה עם הארץ. למה זה נראה באמת במבט ראשון אבסורד? מדוע? אבל זאת האמת המרה. מה אני מתכוון? מה? כן, כלומר, התושבים שגרים בארץ הזאת פחות מ-200 שנה והשתרשו כבר בארץ, הם כבר התושבים הוותיקים, הם עם הארץ, כלומר, העם הגר בארץ. ואילו היהודים, בני הארץ הזאת, שחוזרים לעריהם, הם לא עם הארץ, הם שווי הגולה, כי הם לא רובם לא נולדו פה, רובם נולדו בגלות, והם עכשיו שווים אל הגולה. כאן צריך להבין, כבר אמרנו בשיעור המבוא, אין גלות מוחלטת. כשמלך אשור, סנחריב, הגלה את עשרת השבטים, אל יעלה על דעתכם שהארץ הפכה להיות, ארץ השומרון אני מתכוון, עבר הירדן המזרחי, הפכו להיות ריקים לגמרי משבטי ישראל. אין דבר כזה. אבל ללא ספק הם הפכו להיות יישוב דל ומצומצם, ולתוכו הוזרמו אנשים אחרים, עמים אחרים, בני עמים שונים, ובמשך 200 השנה ומעלה שעברו מאז, קרה דבר נורא. הם השתלבו בתוכם. שרידי עשרת השבטים שנותרו בארץ התבוללו עם האורחים החדשים, ואני חושב שהשילוב הזה הוא שנקרא בספר עברה עם הארץ. שחלק מהאלה הם מזרע ישראל, ואולי כבר איבדו את המסורת שלהם, ובקיצור נוצר פה איזה משמש כזה, איזה תערובת כזאת של עם שיש בו מצד אחד שרידים לאומיים ודתיים של תולדות רחוקות כשהוא היה בבבל ובכל מיני מקומות רחוקים, מצד שני העם הזה קיבל על עצמו את היסודות הישראליים של אמונה באלוהי ישראל, עבודת אלוהי ישראל וכדומה. והנה עם הארץ הזה שאי אפשר להפריד כבר בין שרידי הישראלים שישבו בארץ לבין הגויים שבאו לתוכה, עם הארץ הזה מגיע הנה בפעם הראשונה, ומה? כתוצאה מהאיום שלהם, ויכינו המזבח על מכונותיו. מה רוצה לומר? הזדרזו פה להכין את המזבח על מכונותיו, חסר כאן כנראה את ההזדרזות בפסוק. הזדרזו לגנות את המזבח במהירות האפשרית, כי באימה להם מעמי הרצות. הם ידעו שאם הם לא הזדרזו אלא יתבטלו בבניינו, מי יודע מה מעמי הרצות האלה עשויים לעשות. תכף נראה מה בהם. והנה הם בנו את המזבח ויעלו אליו עולות להשם, עולות לבוקר ולערב. רוצה לומר מה זה עולות לבוקר ולערב? תמיד של שחר, ותמיד התחילו להקריב את קורבנות התמיד, תמידים כסדרה. ויעשו את חג הסוכות ככתוב. לכאורה יש כאן חיזוק למה שרציתי לומר קודם, שעלייה לרגל הייתה לכבוד סוכות. ויעשו את חג הסוכות ככתוב, ועולת יום ביום במספר, כמשפט, דבר יום ביומו. רוצה לומר, הם הקריבו בחג הסוכות לא רק את עולת התמיד, אלא גם את המוסף של חג הסוכות, שהוא כידוע, כמה כולל, פרים? 70 פרים, שזה משימה לא קלה ליישוב צעיר ועני. ואחרי כן עולת תמיד, ולחודשים, ולכל מועדי אדוני המקודשים, ולכל מתנדב נדבה לאדוני. כלומר, אחרי שעבר חג הסוכות, הם המשיכו להקריב את עולת התמיד כסדרה, את המוספים של ראשי החודשים, את קורבנות המוסף של כל מועדי השם המקודשים. כלומר, בקיצור, מחודש תשרי בשנה הקרובה, או בחודש תשרי כנראה הסמוך ביותר לעלייתם לארץ, לעלייתם של שבי ציון הראשונים, מאותו חודש תשרי מתחילים להקריב על המזבח עולת שבת לשבתו, דבר יום ביומו, חודש וחודשו, מועד במועדו. בקיצור, מתחילה עבודת הקורבנות להיות, ואפילו מתנדב נדבה להשם. כלומר, אפילו קורבנות פרטיים של נודבי נדבה, גם הם התחילו להיות מוקרבים. עכשיו שימו לב לפסוק הבא. מתי כל זה התחיל? מיום אחד לחודש השביעי החלו להעלות עולות לאדוני, והיכל אדוני לא יוסר. וזה מוכיח לפי דעתי שהם עלו לפני ראש השנה. כי העלייה שלהם הייתה לא רק עלייה לרגל, אלא העלייה שלהם הייתה עלייה שנועדה לכבד את תחילת הקמת המזבח והקרבת הקורבנות. כי בעצם, אם אנחנו שואלים, איפה התחיל הבית השני? מה הדבר הראשון שפותח את הבית השני? התשובה היא, ראש השנה הסמוך ביותר לעלייה של שבי ציון הראשונים, שבו גמרו להקים את המזבח על מכונותיו, והתחילו מאותו יום להקריב קורבנות, תהליך שנמשך עד חורבן בית שני, עם הפסקות קלות באמצע. מתי?
חשמונאים.
מה?
חשמונאים.
בתקופת תרום החשמונאים, בתקופת גזרות אנטיוכוס, וגם קצת אולי בתקופת רומא. אז בעצם אפשר לומר, בראש השנה נוסד הבית השני. לא הבית עצמו, אלא תוכנו, עבודת הקורבנות שבו. וזה היה בראש השנה. ויש להניח שהעלייה לרגל שמתוארת בתחילת הפרק הייתה לכבוד המאורע הגדול הזה. אז אם שאלנו מה פתאום עולים לרגל בראש השנה, התשובה היא, עלו לרגל לא לכבוד הראש השנה כשלעצמו, עלו לרגל לכבוד חידוש עבודת הקורבנות בראש השנה. וזה תאריך מאוד מתאים. ראש השנה הוא יום הרת עולם, הוא יום בריאת העולם, ראש השנה הוא התחלה חדשה של שנה חדשה, ביום הזה התחיל הבית השני לפעול בעבודתו. עוד לא היה בית, הפסוק מדגיש, מיום אחד לחודש השביעי החלו לעלות עולות לאדוני, והיכל אדוני לא יוסב. עוד אין היכל, עוד אין בניין. עוד אין חומות, עוד אין בניין, עוד אין כלום. יש רק מזבח וקורבנות. וכידוע ההלכה שמובאת בתלמוד, שמקריבים קורבנות, אף על פי שהבית לא קיים. כלומר, אין קשר בין עבודת הקורבנות לבין בית המקדש. אפשר להקריב קורבנות גם כשבית המקדש חרב. לא, אין בית. חנוכת המזבח, אולי. אבל זה לא חנוכת המזבח של תקופת החשמונאים, כי חנוכת המזבח של החשמונאים היה כשהבית היה קיים והמזבח לא היה קיים. אז הם בנו את המזבח מחדש. המזבח הרי חולל על ידי היוונים. פה יש לנו מצב הפוך. יש מזבח ואין בית. אז אי אפשר לראות בזה את חנוכת הבית, אבל אפשר לראות בזה את חנוכת המזבח נטו. רק חנוכת המזבח. כן. בואו נמשיך ונקרא. אז ראינו שבראש השנה, הסמוך לעלייה לארץ הראשונה, בתאריך הלועזי זה יוצא כנראה, אמרנו שהסרת כורש הייתה מתי? מתי אמרנו שהייתה הסרת כורש? 538 לפני הספירה. 539, לא ברור העניין הזה. כנראה ששיבת ציון הייתה ב-537, כמה חודשים אחר כך, או 8-7, הרי אנחנו דיברנו על שתי עליות, אתם זוכרים, עליית שש בשר ועליית זרובבל, אין לנו שום נתונים מה היה הרווח ביניהם, אבל הרווח היה כנראה מאוד קטן, רווח של חודשים אחדים. העליות האלה של שש בשר וזרובבל היו ב-537, 8-7, תרצו 7-6, לא יודע, ויש להניח שבראש השנה 536 לפני הספירה, זה ראש השנה שאנחנו עומדים בו, נוסה במזבח והתחילו להקריב קורבנו. כן, ויתנו כסף לחוצבים ולחרשים, ומאכל ומשתה ושמן לצידונים ולצורים, להביא יצא ארזים מן הלבנון אל ים יפו, כרישיון כורש מלך פרץ עליהם. כלומר, הם לא הסתפקו בבניית המזבח והקרבת קורבנו, הם עושים חנות לבניית בית המקדש עצמו. וזה בחודש תשרי, באותו חודש תשרי, ואולי גם באלול שקדם לו, הם כבר מכינים לא רק מזבח אלא את הכל. מה צריך להכין? ובכן, מה שצריך להכין זה כסף וחומרי גלם של מאכל ומשתה. ובזה מה זה מזכיר לנו, רבותיי, הפסוק הזה? את שלמה, גם שלמה. דוד עוד, דוד בספר דברי הימים מתואר כמי שצובר הון תועפות כדי לממן את תוצאות הבנייה של המקדש על ידי שלמה, ושלמה סוחר גם הוא צידונים וצורים שיחרטו לעצי לבנון ויעבירו אותם בים אל חוף יהודה. אולי גם, לא זכור לי שכתוב שם יפו, אבל יכול להיות שגם שלמה העלה אותם בנמל יפו, שהוא הנמל המקראי של תקופת המקרא, מאיפה אנחנו יודעים? עוד מקום של נמל יפו. יונה בורח בנמל יפו. ובכן, כאן שוב, כמו שהמזבח היה על מכונותיו, כמו שהצרת כורש נותנת בעצם זכות לשקם את מקדש שלמה, כך פירשנו בזמנו, כך גם בתהליך הבנייה הם הולכים אחרי שלמה. פונים אל הצורים והצידונים, מבקשים עצי ארזים, וגם מחלקלים את הצורים והצידונים במאכל ומשתה ושמן. בדיוק כמו שמסופר על שלמה, ממש אותו דבר. גם שלמה, בהסכם שלו עם חירם, מספק שמן ומוצרים חקלאיים לחירה המלך צור תמורת העבודה והצי הרזים שמובילים אל ירושלים. כל זה כתוב כרישיון מלך כורש מלך פרס עליהם. איפה אנחנו יודעים שהיה להם רישיון לעשות את זה?
לא,
איפה בתורה? לא, לא. כאן לא מדובר על עצם הבנייה. בגנזים מה כתוב שם בעזרה פרק ד' מה כתוב שם? שההוצאות יינתנו על חשבון המלוכה. ובכן, הם לארג'ים, הם יכולים להרשות לעשות. מי שימנן את זה, זה מלך פרה. טוב, רבותיי, פגשנו פה בראש השנה במשמעות מעניינת מאוד של ראש השנה במקרא. ראש השנה כיום חידוש הקורבנות. האמת היא שבראש השנה אין לנו כמעט שום התבטאות עליו בתנ"ך. כבר הזכרנו שבתורה ראש השנה מוזכר בסך הכל פעמיים. פעם אחת בפרשת אמור, שבתון זיכרון תרועה. פעם אחת בפרשת פנחס, יום תרועה. זהו. בשאר ספרי ענך יש לנו בתהילים פסוק אחד שאולי מדבר על ראש השנה. תקעו בחודש שופר בקצת ליום חגנו כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. חז"ל פרשו את זה ורוב המפרשים הסכימו שהפסוק הזה מדבר בראש השנה. והמקום היחיד כמדומני שראש השנה נזכר בעוד בתנ"ך זה פה, לא כראש השנה אלא כאחד לחודש השביעי. זה כאן המשמעות שלו, זה יום התחלת הקרבת הקורבנות בבית שני, התחלת התחלת המזבח, חנוכת המזבח של בית שני. זה מה שמסופר בעזרת הרגיל. לא כתוב ראש השנה, לא כתוב יום הזיכרון, לא כתוב יום תרועה, אבל אנחנו אומרים מסברה. מה פתאום הם בחרו לפתוח את, את, את תקופת בית שני והקורבנות של בית שני בראשון לחודש השביעי? מקרה? סתם במקרה? ואין, ודאי שזה לא מקרה. ודאי שפה הם חיכו לזמן את התחלת הקורבנות, את חנוכת המזבח, עם המועד הגדול של ראש השנה. והסברנו מדוע, כי באמת הקשר הוא מובן מאליו. אגב, מתי נחנך בית ראשון?
סוכות.
מה?
סוכות? שבוע לפני.
קודם כל באותו חודש, חודש תשרי, חנוכת בית ממשיכה 14 יום, שבעה ימים חג הסוכות ושבעה ימים קודם לחג הסוכות. אז שוב אנחנו מגיעים בדיוק לזה, לא ראש השנה אבל כמה גם בזה שבי ציון מנסים ללכת אחרי שלמה המלך. גם הם מנסים לחנוך את הבית השני לפחות במובן הזה של התחלת הקרבת הקורבנות בחודש תשרי, בימים הראשונים של חודש תשרי, כמו שלמה. הפעם השנייה שראש השנה נדון בצורה הרבה יותר מפורטת בתנ"ך זה בנחמיה פרק ח'. בואו נציץ שם.
לא מוזכר כאן זה היה באחד לחודש.
לא מוזכר? למה? סוג ו', מיום אחד לחודש השביעי. בנחמיה פרק ח' יש לנו התייחסות הרבה יותר מעניינת לראש השנה. כמעט הייתי אומר זאת ההתייחסות הרצינית ביותר שיש בתנ"ך לתוכנו של היום הזה, להתלבטות מה זה ראש השנה. נחמיה פרק ח'. אנחנו בתקופה הרבה יותר מאוחרת מאשר פרק ג' בעזרא. פרש עצום של שנים, קרוב ל-100 שנה. אולי זה קצת שחות. פסוק א', לפני כן, בסוף פסוק, ויגע חודש השביעי ובני ישראל בעריהם. ממש אותה פתיחה כמו אצלנו. ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה אדוני את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. ובכן אספת העם, שימו לב, עוד פעם עלייה לרגל. עוד פעם מתי? לא בחג הסוכות אלא כבר בראש, לפני ראש השנה עולים לרגל. ובראש השנה עצמו מתכנסים כולם בירושלים. למה? לשמחה. זה לא יום שמחה. אז למה הם מתכנסים? לשמוע מפי עזרא את התורה, ללמוד תורה בראש השנה. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האור עד מחצית היום נגד האנשים והנשים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עת אשר עשו לדבר. מה זה מזכיר לנו? מגדל עת אשר עשו לדבר, שמעליו עומד עזרא וקורא בתורה. הקל, מפה למדו. אגב, את הבמה של עת שצריך לבנות והקל, למדו מפה, מעזרא. ויעמוד אצלו מתיתיה ושמע וענייה ואוריה וחלקיה ומעשיה על ימינו ומשמאלו פדיה. וכפתחו עמדו כל העם. בשעה שמגבים את ספר התורה, כולם עומדים. ויברך עזרא את אדוני האלוהים הגדול, ויענו כל העם, אמן אמן במו על ידיהם, ויקדו וישתחוו לאדוני אפיים ארצה. מה זה? כברכת התורה. תנועה של הצדעה, משהו מהם זה. הרמת יד. וישועה ובני ושרביה ימין עקוב שבתה יודיעה מעשייה קליטה עזריה יוזבב חנן פליה והלוויים מבינים את העם לתורה והעם הלומדם ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש בסום שכל ויבינו במקרא. כתוב שם עסקו לא בקריאת התורה בלבד אלא גם בהבנת התורה, כלומר תרגמו להם את התורה, פרשו להם ולימדו הלוויים לימדו את העם את התורה. בקיצור, ימי תורה, יום ראש השנה היה יום תורה. ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש וקראנו ויאמר נחמיהו התרשת ועזרא הכהן הסופר והלוויים המבינים את העם לכל העם, היום קדוש הוא לאדוני אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו. ואם תשאל מדוע הם יתאבלו ובכו, כי בוכים כל העם כשומעם מדברי התורה. כלומר העיסוק בתורה בראש השנה הביא את העם ולמה עסקו בראש השנה בתשובה? אנחנו יודעים מהו ראש השנה במסורת חז"ל, הפתיחה ליום הדין והפתיחה להסדרת עם התשובה. אז בעצם מה תביא יותר אם כל העם נמצא כבר בירושלים, מה תביא יותר אשר לעסוק בתורה וללמוד תורה? עוד לא היה להם את כל המחזור שלנו עם כל הפיוטים, זה היה להם זמן. אז מה הם יעשו בראש השנה? למדו תורה. למדו תורה, פתאום הם רואים אוי כמה הם רחוקים מלקיים את התורה, ואמרו להם זה יום הדין וזה עסקת עם התשובה ועוד מעט יום כיפור, אז כולם התחילו לבכות. התחילו לבכות, אומרים להם עזרא ונחמיה, אסור, אל תתאבלו ואל תבכו. ויאמר להם, לכו, אכלו משמנים, ושתו ממתקים, ושילחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו ואל תעצבו, כי חדוות היום, כי חדוות אדוני, היא מעוזכם. והלוויים מחשים לכל העם. משקיטים את כל העם, לאמור, הסו, הסו, כי היום קדוש, ואל תעצבו. וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה. כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. אנחנו, רבותיי, פה נתגלה לפנינו בבהירות עצומה דבר שנתחבטו בו ראשונים ואחרונים. איך להתייחס לראש השנה? מה בדיוק אופיו של היום? צד אחד הוא יום הדין. איך אפשר לצמוח ביום הדין? איך אפשר לאכול ביום הדין? איך אפשר להפוך אותו ליום טוב? באמת לא אומרים הלל. לא אומרים הלל בראש השנה. אין עלייה לרגל, אין מצוות שמחה. אנחנו מוצאים שהיו כאלה שנהגו לצום בראש השנה. יש על זה ויכוח גדול בית פוסקי הלכה אם מותר או אסור לצום בראש השנה. כלומר מצד אחד הגיל, הרעדה של ראש השנה, הפחד לפני יום הדין, התשובה שמדכאה את הנפש בראש השנה, העמידה לפני השם בתשובה, זה מצד אחד של ראש השנה. והצד הזה גבר על העם, והם שומעים את התורה, עושים חשבון נפש, חוברים בתשובה, בוכים ומתאבלים. יש מקום לאכילה בשעה כזאת? איך אפשר לאכול? באים עזרא ונחמיה, מנהיגי העם, והלוויים, מורי התורה של העם, ואומרים להם זו טעות. ראש השנה הוא יום של שמחה, כך כתוב פה, אני לא הייתי אומר, אבל כך כתוב. וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה. יש כאן עניין של אכילה, שתייה, אבל באמת העם עשה שמחה גדולה. המורים של העם, עזרא ונחמיה, אבל הם לא אומרים לשמוח. מה הם אומרים? לא להיות עצובים ו... חדוות השם עם אהובכם. הם חוברים כל הזמן על קדושת היום, קדוש היום לאדוננו. קדוש היום לאדוננו, אגב, זה ביטוי שנכנס אחר כך לתפילת הימים האלה, כי קדוש היום לאדוננו. אל שעצבו, כלומר אסור להיות עצוב ביום הזה, זה יום קדוש להשם. ויש בו כמה דברים מעניינים מאוד, צריך לאכול ולשתות ממתקים, משמנים וממתקים, ולשלוח מנות לאין נכונו, מה שאחר כך נקבע בפורים. כלומר צריך לדאוג, תמיד כשאתה דואג לקרסך אתה צריך לדאוג למי שאין לו, כי שמחה אגואיסטית של אכילה ושתייה תוך התעלמות מאלה שאין להם מה לאכול ולשתות פוסלת את השמחה. עיין ברמב״ם בכמה מקומות בעניין הזה. לכן הם אומרים שילחו מנות למי שאין לו, אבל אסור לבכות ולהתאבל. מי מנצח במאבק הזה על דמותו של ראש השנה? כמובן מורי הדהוראה עזרא ונחמיה והלוויים, הם מנצחים, והעם באמת מקבל את הדבר. אבל למה? תראו את ההנמקה, פסוק י"ב, וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה. כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. זה משפט דו משמעי. הבינו, אפשר לפרש, הם הבינו שאמרו להם, היום קדוש הוא לאדוננו, אל תעצבו, כי חברת השם אמרוכם. אז הם קיבלו את זה. זה מה שהודיעו להם והם קיבלו, אבל אפשר לפרש גם, הבינו את מה? את התורה. כלומר, בסופו של דבר ראש השנה קיבל סביון שמחה בגלל האופי של התשובה. הם אמרו, בסדר, התאבלנו, אבל בסופו של דבר זכינו ביום הזה ללמוד תורה ולהבין, לחשב את דרכנו לאהבה ולהפוך אותו ליום של התחלה חדשה בחיים. אם כן, יש לשמוח ביום הזה. על כל פנים, כאן, רבותיי, בפסקה הזאת יש את הדיון הכי מפורט בתנ"ך כולו על דמותו של ראש השנה, ואתה רואה כבר פה שמתרוצצות שתי גישות ביחס לראש השנה. יום של כובד ראש, רצינות עד לאבלות ובכי, זה נפסל. מה במקומו בא? יום של אכילה ושתייה ושמחה וקדושה. יום קדוש הוא קדוש היום לאדוננו וחדוות השם עם עוזכם. זוהי הגישה שניצחה. אבל הניצחון שלה לא הוציא מראש השנה את המוטיב של רצינות וכובד ראש, ויש לזה גם ביטוי בהלכה, כפי שאמרתי, מותר לצום ראש השנה, אסור לצום ראש השנה, ועוד כל מיני ביטויים מעניינים. אם אומרים עליה, לא אומרים עליה, וכדומה. גילו ברעדה, כפי שהפסוק אומר בתהילים, זה בעצם הכותרת של ראש השנה, כפי שהיא באה לידי ביטוי פה. גם כשגלים, כלומר גם כשמלאים גיל, זה נעשה ברעדה. אגב, הפסוק הבא שלא קראנו, פסוק י"ג, הוא הרמז לראש השנה שנעשתה יומיים. וביום השני נאספו ראשי אבות לכל העם הכהנים והלויים לדברי הסופר ולהזכיר את דברי התורה. היום השני הזה חזר ממנו שהוא היה גם כן ראש השנה, שנעשו בפעם הראשונה יומיים ראש השנה, וזו סוגיה מאוד מעניינת במסכת ביצה. כדאי פעם לעיין, הגמרא מתבססת על הפסוק הזה כמקור לשני ימים ראש השנה. בארץ ישראל וירושלים, שימו לב, זה לא שני ימים טובים של גלויות. כאן אנחנו מדברים על שני ימים טובים, זה המקור לשני ימים טובים בכלל. פה, המקור הראשון. טוב, אז אנחנו רואים שספר עזרא ונחמיה מכיל בתוכו את ההתייחסות הכי מפורטת לעניינו של ראש השנה. בואו נחזור רגע לפרק ג'. ונסיים את לימודו. ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים בחודש השני, החלו זרובבל בן שאלתיאל וישוע בן יוצדק ושאר החיים הכהנים והלויים וכל הבאים מהשבי ירושלים, ויעמידו את הלויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית אדוני. כלומר, להקריב קורבנות התחילו בראש השנה בשנה הראשונה, אבל את הסדרים של בית המקדש עם עבודת הכהנים והלויים התחילו ממתי? מחודש אייר בשנה השנית. ויעמוד ישוע בניו ואחיו, קדמיאל ובניו, בני יהודה כאחד, לנצח על עושי המלאכה בבית האלוהים, בני חיינדד בניהם ואחיהם הלוויים. ארבע משפחות לוויים כאן מוזכרות, ישוע, קדמיאל, בני יהודה, והם מנצחים על עשיית המלאכה בבית האלוהים, את בית אלוהים רבותיי, שעוד לא קיים. כלומר, אני רוצה שתבינו מה קרה פה. עבדו בשטח של בית המקדש, בלי בית מקדש. היה מזבח, היה מגרש. אתם יכולים לתאר לעצמכם את המצב. לוויים עובדים, כהנים עובדים, במה? תחת כיפת השמיים. יש רק מזבח. מה? מה אתה אומר? לא, מזבח עמד בחוץ. לא, גם הוא עמד בחוץ. ויסדו אבנים, אני בפסוק י', כן. טוב, הכל פרוביזורי, הכל זמני. יכול להיות שהם הסתירו את קודש הקודשים בבילון. זה לא בניין. היכל לא היה. נמשיך. ויסדו אבנים את היכל אדוני. ויעמידו, אגב, אני רוצה להדגיש, לא רק מזבח היה, גם כלי הקודש היו. מנורה הייתה, הייתה. כל הכלים תפקדו, הכל היה. הכל תחת כיפת השמיים ללא בניין, ללא גג. חומה. אולי וילונות להפריד, לדעת איפה מותר להיכנס, איפה אסור להיכנס, היו וילונות, אבל לא בניין. ויסדו הבנים את היכל אדוני, ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות, והלוויים בני אסף במצלתיים להלל את אדוני לידי דוד מלך ישראל. כאן אנחנו מגיעים, רבותיי, ליסוד הבניין. מה זה יסוד הבניין? מה זה לייסד את הבניין? מה שהיום נקרא אבן פינה. אתם יודעים מה זה אבן פינה בתנ"ך? בתנ"ך אבן פינה זה כנראה בדיוק הפוך. אבן פינה זאת האבן שקוראים אותה בסוף הבניין. מה שנקרא בימינו הנחת אבן הפינה זה היסוד. ומה זה היסוד? מאיזה מילה זה בא? הנחת היסודות. אז כאן אנחנו קוראים בפסוק י' וי"א על הנחת היסודות לבית המקדש. גם הנחת היסודות זה לא דבר פשוט. צריך לחפור, צריך להביא את חומרי גלם, אבנים, עצים. זה גם עניין שדורש הכנה. והנה כנראה בשנה השנית לשבי ציון, לשיבת ציון, בקיץ, כנראה ביער, מייסדים הבונים את היכל השם. ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות ועל ידי בני אסף במצלתיים להלל את אדוני על ידי דוד מלך ישראל. מה פירוש על ידי דוד מלך ישראל?
דברים שהוא כתב.
על ידי דברים שהוא כתב, כלומר על ידי מזמורי תהילים. מכאן שספר תהילים כבר היה, לפחות חלקו, היה כבר מונח אצלם, מוכן לשימוש בבית המקדש. ויענו בהלל ובהודות לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו על ישראל, וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל אדוני על הוסד בית אדוני. ובכן, שלב שני לקראת בניין בית שני, שלב ראשון היה בראש השנה והוא היה הקמת המזבח, השלב השני לקראת הקמת בית שני, מהו? ייסוד בית השם, דהיינו הנחת היסודות והתחלת הבנייה, וזה נעשה בשנה השנית בחודש אייר. כלומר, בעצם כמה חודשים עברו? חצי שנה אחרי התחלת העבודה. ועכשיו נסיים בקטע הדרמטי הבא. ורבים מהכהנים והלוויים וראשי אבות הזקנים אשר ראו בית הראשון ביוסדו והבית בעיניהם בוכים בקול גדול. למה? הם רואים, הם זוכרים את הבית הגדול שבנה שלמה וששופץ על ידי המלכים חזקיהו ויושיהו, והם זוכרים את תפארתו. ועכשיו הם רואים מזבח, מנורה, כלים פרוסים תחת כיפת השמיים, עם עני ואביון. וכדאי לדעת, הם היו יישוב דל מאוד גם מבחינה מספרית וגם מבחינה כלכלית. רגע, כי עכשיו זה הרגע לעשות את ההשוואה, והם רואים את, מה הולכים לייסד פה וכמה קושי יש לייסד פה וכמה קושי יפיד להימשך עד שהם יזכו לבנות את ההיכל כולו ולראות בתפארתו. ומשווים את המצב העלוב בהווה למצב המפואר שהם זוכרים מעבר לפני 50 שנה. מדובר פה ביהודים בני כמה? 60, 70, 80. זה הגיל של אנשים שעוד יכולים לזכור את תפארתו של בית המקדש הראשון, והם רואים את דלותו של הבית השני, וזה מביא אותם לידי בכי. בוכים בקול גדול, והפסוק צריך לפסק אותו ככה או לפרש אותו. ורבים מהכהנים והלווים וראשי אבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו, ביוסדו הכוונה כשהוא היה מיוסד לתפארה, זה הבית בעיניהם, חסרה כאן איזה מילה שצריך להוסיף אותה, רואים, רואים, זה הבית בעיניהם, בוכים בקול גדול. ורבים בתרועה בשמחה להרים קול. מי אלה הרבים האלה?
הצעירים.
הצעירים שאין להם זיכרונות עבר, הם לא סובלים מהשוואה ולא אומרים, אל תאמר, מה שהיה בימים הראשונים היה, איך אומר הפסוק בקהלת? היו טובים מאלה, כי אין להם ימים ראשונים. הם נולדו כבר בבבל, הם צעירים. צעירים הכוונה 20, 30, 40 ו-50. הם לא ראו את הבית, הם רק שמחים על החסד האלוקי, שהיום מתחילים לבנות את בית המקדש. ותראו את דרמה כאן. ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם. כלומר, אין העם מכירים, איזה מילה במקום זה הייתם שמים היום?
מבחינים.
מה? מבחינים. אין העם מכירים, מבחינים, להכיר ולהבחין, עד שיקיר בין תכלת ללבן, כן? אין העם מבדילים בין כל תרועת השמחה לבין כל בכי העם. כי העם מריעים תרועה גדולה והכל נשמע עד למרחוק. תראו איזה מעמד מרגש. מזבח קיים, מעלים עליו עולו, מייסדים את בית השם, התחילו להקים את היסודות הראשונים, את המטבחים הראשונים לבית השם, לבית השני. והנה בחלק מהעם מתעוררים זיכרונות נוגים. ההשוואה אומרת כולה, תראו כמה עלובים אנחנו, והם בוכים בצער. והצעירים האופטימיים צועלים ושמחים בשמחה על ייסוד בית השם, והקולות מתערבים אלה באלה, ואין אפשרות להבחין בין אלה לאלה. מי צדק? הזקנים או הצעירים?
שניהם.
מה?
שניהם. באים משני צדדים.
אני חושב שהצעירים צדקו. וזה גם הכתוב בעצם אומר שמה שנשמע למרחוק זה באמת בעיקר השמחה. היא ניצחה. גם בגלל מה שאמר קהלת הצעירים. כלומר, אפילו הצעירים לא ידעו מה היה בימים הראשונים, אבל אפילו מי שיודע היה צריך לקבל את עצמתו של קהלת ולא לומר שהימים הראשונים היו טובים מהם, כי אין זו דרך נכונה לחיות, צריך לחיות את ההווה. אבל הסיבה שאני חושב שבגללה הצעירים צדקו זה בגלל שלפעמים אין אדם יודע מה טמון ביסודות העלובים שהוא צופה לנגד עיניו. אדם רואה כלום, התחלה זהירה. הוא אומר, זה כלום. אם זה, מה, זה, 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 מה, מה אתה יודע מה היה פעם? מה זה עכשיו הדבר הזה? על כלום, אפס. ואין אדם יודע מה תמון בחק הבאות ולאן עתידים הדברים להגיע. הדברים עתידים להגיע לבניינו של הורדוס, שהיה בית מקדש מעל ומעבר למקדש שלמה, אין בכלל מה להשוות. והוא היה בכלל בית המקדש המפואר ביותר בכל העולם. הדברים עתידים להביא לתקופה של פריחה רוחנית, של סגסוג של עם ישראל בארצו, כשבמרכזו עומד בית המקדש. ובלשון הנביאים, על אותה סיטואציה, מה עצמה? גדול יהיה כבוד הבית על זה האחרון מן הראשון. וחז"ל אומרים, גדול בשנים, גדול בקומה. הכל יתחיל מהדבר העלוב הזה שהזקנים בוכים כשהם רואים אותו, כי הם אומרים איפה זה ואיפה המקדש של שלמה. החכם יודע לבחון את המציאות לא לפי מה שהיא נראית לו ברגע זה, אלא לפי הפוטנציאל הטמון בה. הזקנים היו משועבדים לעבר ורק ראו את ההשוואה החיצונית. הצעירים שמחו בגלל שהם אולי ידעו שזאת רק ההתחלה. מי יודע ההתחלה הזאת לאן היא תגיע? נכון שאם עם ישראל היה נענה ועולה הרבה יותר בכמות גדולה ובעוצמה, אז גם ההתחלה הייתה עשויה להיות התחלה יותר גדולה ומפוארת. אבל גם התחלות צנועות הן פתח לגדולות ומצורות. וכפי שאמרנו כשלמדנו בסוף השיעור שעבר את סוף פרק ב', שהכתוב מונה את הסוסים, את החמורים, את הגמלים, את הפרדים, דבר שלא ראינו כדוגמתו. למה? מכיוון שעל הסוסים והפרדים והגמלים והחמורים האלה נבנה בית שני כולו למאות השנים שאחר כך. אז הכתוב מדגיש מזה זה התחיל. מהעז הזאת, מהפרד הזה, מהדונם הזה, מהיישוב הקטן הזה. וכך גם לגבי בית שני. מכאן זה התחיל. ראש השנה של השנה הראשונה לעלייתם לארץ הוא התחלת ימי בית שני. חודש יר, חצי שנה אחר כך, הוא ייסוד הבית שני. ועל גבי היסודות הקלושים האלה עתיד לקום הבניין המפואר הרוחני והגשמי של כל תולדות עם ישראל בימי בית שני. אני מאחל לכולכם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ובשנה הבאה בעזרת השם נמשיך הלאה.